הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עם הריאותה להמית את בנה, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי, ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו אל אמו, לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך האמת. אז שאלנו פה הרבה שאלות, בעיקר שאלנו על איזה אבון היא מדברת, למה היא מתפרצת עליו, מה הוא עשה לה. בגלל שהילד מת אז צריך להתפרץ עליו, מה הקשר? הוא בסך הכל עושה טוב. ומה זה להזכיר את אבוני? ולמה היא חושבת שהוא ממית את בנה? גם שאלנו מה זה הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עם הרעותה. למה אליהו מאשים את השם שהוא מזיק לאלמנה בגללו? זאת אומרת, אתה רודף אותי, אתה מרע איתי, למה אתה מרע גם לה? וכמובן שלא הבנו בסוף למה היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה, כי הרי בהתחלה היא כבר אמרה לו, מה לי ולך איש האלוהים? אז את כן יודעת שהוא איש אלוהים, אז למה את אומרת לו בסוף, אתה ידעתי? יש פה עוד משהו, יש פה עוד בעיה במשפט, אתה ידעתי. מי פה אשת לשון אצלכם? יפה. אתה זה הווה, ידעתי זה עבר. היה צריך להיות אתה, אתה אני יודעת. מה זה אתה? ידעתי. בקיצור, הסברנו שהילד הזה כנראה חולה במחלה שהתפרצה בבת אחת. כן, והיא חוליו חזק מאוד, זה משהו שקרה בבת אחת. הילד הזה הוא לא מת בגלל הרעב ששורר בארץ. הילד הזה פתאום קרתה לו איזושהי מחלה מוזרה שלא קשורה פה לשום דבר, והיא בעצם לא נותנת לנו את הזרימה שאנחנו מצפים לה. אנחנו מצפים לזרימה שיום יום קורה נס ויש פה אוכל והאלמנה ובנה מצליחים לחיות בניגוד לכל אנשי הכפר שם מסביב, ואליהו נמצא שם ומחולל את הנס, למרות שזה קורה בזכותה ולא בזכותו, ועל זה דנו. אז המחלה הזאת בעצם שוברת לנו את הזרימה הזאת, ובגלל זה אליהו מבין שמה? שזה בגללו. זה לא בגלל הגזרה שלו, אלא זה בגללו. יש לו עכשיו איזשהו עניין עם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם כועס עליו עכשיו, ואז הוא אומר, הגם על האלמנה. זאת אומרת, זה שיש לנו עכשיו ויכוח, זה אני מבין, אבל אני לא מוכן בשום פנים ואופן שזה יזיק לה. אז מה שעדי שאלה בשיעור הקודם, שהיא אמרה ש... מה? בדיוק, על העונש. שאליהו נורא חושש מזה שאישה צדיקה מקבלת עונש. ככה ניסינו להסביר, ועדי אמרה, מה פתאום? אנחנו רואים הרבה מאוד צדיקים שמתים להם, לא עלינו, אנשי משפחתם, ביתם, אנשים שקרובים אליהם. אין פה מציאות שצדיק וטוב לו ורשע ורע לו, זה בכלל לא המציאות בעולם הזה, ההפך, אנחנו רואים בעולם הזה המון מציאות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה לא הסבר לקדוש ברוך הוא, חשבונות הרבה יותר עמוקים. אז באמת אליהו הוא פחות חושש מהעניין הזה שאישה צדיקה תיענש. זה גם חוק מאוד פשוט, אישה צדיקה לא צריכה להיענש. אבל בוא נגיד שלריבונו של עולם יש כללים וחוקים וחשבונות, ואנחנו לא יכולים לחשוב שהכל כזה סימטרי, כן? יש הרבה מאוד דברים שבעיניים שלנו הם בכלל לא סימטריים, אז איך אנחנו בכל זאת נסביר את זה שאדם ישר כל כך כמו אליהו הנביא, איש אמת שמקנה להשם, אדם שהוא כליל המידות, אמרנו שהקנאות להשם זה פסגת אהבת השם, זה אדם שעבד על המידות שלו והוא כליל המידות, הוא איננו מוכן לסבול מצב כזה לרגע אחד שמישהו יענש בגללו, שמישהו יסבול בגללו, שהסביבה תנזק במשהו שלא מגיע לה ושהוא גורם לזה. אנחנו הרבה פעמים עושים כל מיני דברים ולא שמים לב שאחרים סובלים בגלל זה. כן, זה כמו הגם, זה כמו שיש לנו כוס ואנחנו ממלאים וממלאים ולא שמים לב שהיא כבר מתחילה להישפך החוצה. לא, אצל אליהו הנביא אין כזה דבר, הכל מאוד מדויק. אז ריבונו של עולם, אם יש לך ויכוח איתי, אני מבקש שזה יישאר במסגרות של ביני ובינך, ובשום אופן לא, אין מצב שהאישה הזאת תסבול מזה, והסביבה הקרובה שאני נמצא פה, במקרה אני נמצא פה, שהיא תנזק והילד שלה ימות. כן, הוא מבין שזה בגללו, כי הרי בבית הזה אין רעב, זה לא יכול להיות שהילד הזה מת מאיזושהי סיבה אחרת, זה בטוח בגללו, הוא מבין שהילד מת בגללו, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מנסה לדחוק אותו לפינה כדי שהוא באמת ירחם על עם ישראל. ובגלל שהוא כל כך מדויק והוא לא מוכן שהילד הזה יסבול, שהאישה הזאת תסבול, הוא עושה את כל המאמצים להחיות את המת, שזה דבר שלא היה עד עכשיו בשום מקום בתנך, וזה קיים רק פה. וגם כשזה יקרה אצל אלישע, זה מכוחו של אליהו, זה לא משהו שאלישע מקבל מצד עצמו, זה מכוחו של אליהו, שהוא תלמידו הקרוב, הוא הנער שלו שמשמש אותו ודבוק אליו. אז אליהו עושה פה פריצת דרך בעניין הזה, שהוא מחליט שביעי מה הוא מחזיר לה את הילד. לא ייתכן שהמציאות תיפגע בגללו, והוא עושה כאן מאמצים. הוא מתמודד על הילד שלוש פעמים. להתמודד זה אולי להנשים או לחמם את הגוף שלו באופן כזה שהוא מניח איבר על איבר. אז אמנם הילד הזה הוא פצפון ואליהו הוא כבר מבוגר, אז הגדלים של הגוף שונים, אבל עדיין זה איזשהו עניין של לחמם כנראה את הגוף ולהפיח בו נשמה. עכשיו זה לא עובד. פעם, פעמיים. למה אליהו לא מפסיק? למה הוא לא נשבר? למה הוא לא מבין שזהו, אין מה לעשות? תחיית המתים זה משהו שהוא רק בידיים של השם, וזה יקרה לעתיד לבוא, זה לא יכול לקרות סתם ככה ביום פשוט בתוך המרוץ של העולם הזה. לא, זה שייך לשם, לאחרית הימים. למה הוא לא מרים ידיים? כי הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב שבאופי שלו הוא לא מסוגל עכשיו להרים ידיים, כי לא ייתכן שהאישה הזאת תנזק. והקדוש ברוך הוא גם רוצה לעורר בו את הרחמים עוד יותר, וככל שהוא מתמודד יותר פעמים על הילד, כך בעצם מה קורה לו מבחינה נפשית? עולים ומתעוררים בו יותר ויותר רחמים שהולכים ומתפשטים מהבית הספציפי הזה בעצם על כל עם ישראל, ובאיזשהו מקום הוא שומט את מפתח הגשמים. וכשהיד שלו פנויה, אז הוא מקבל את מפתח תחיית המתים. כי באמת יש צדק בזה שצריך לחיות את הילד. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותו לסיטואציה הזאת שהוא יצטרך לגלות רחמים מאוד מאוד גדולים. לאט לאט אחיזתו העיקשת בגזרה מתרפה, ונכנסים בו רחמים. מתוך כך שנכנסים בו רחמים, הגזרה הזאת כנראה מאליו מתפוגגת, ואנחנו נראה שבפרק הבא יחזור הגשם. זה מזכיר לי סיפור שקראתי, לא יודעת אם זה נכון, אבל היא כותבת שם שהיא בוגרת מדרשת הרובע והיא עברה תאונת דרכים מאוד 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 קשה. אתם מכירות? והיא עברה תאונת דרכים מאוד קשה, וכבר כיסו אותה, הכניסו אותה לניילון, לשקית ניילון. ואז הגיע פרמדיק, אחד הפרמדיקים הבעלי ניסיון, והוא בדיוק. והוא, אבל לא רק זה שהכניס לצינור, הוא במשך 40 דקות הנשים אותה מקשית, כן? אז מה עובר על אדם במשך 40 דקות? שהוא שוב ושוב ושוב, הוא לא מתייאש. עכשיו תשמע, יש פה עוד פצועים, אולי אתה יכול לעזור? לא. מתעקש איתה, ומגיעים אותה לבית חולים כשהיא במצב ש... שכנראה הוא הציל אותה, כי הוא יצר אצלה מציאות של חמצן בגוף. אז נכון שהיא פגועת ראש, וכנראה שהיא השתנתה, היא כבר לא, היא לא, כשהיא ברוך השם הבריאה והחלימה, היא לא אותו בן אדם שהיה קודם. היא עברה איזשהו שינוי באופי ובהתנהגות ובתפיסה שלה את המצב. אבל אני רוצה לומר, מה עובר על אדם שמנשים מישהי במשך 40 דקות? וזה לא שיש לו את כל המכשירים, יש לו קשית, שזה נשמע הזוי, אם הוא פרמדיק אמור להיות לו שם איזשהו משהו. בכל מקרה, מה מתחולל אצלו? מה קורה אצלו? מאיפה באה הקשנות הזאת? ודאי עוברים עליו המון דברים מבחינה נפשית, שבגלל זה הוא לא מוותר. אז זה הבאתי רק כדי להראות שאנחנו עוסקים פה במישהו שעובר איזשהו תהליך נפשי, ולכן מודגש לנו שהוא מתמודד הילד שלוש פעמים, והוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר לו? השם אלוקיי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. למה לא תחיה את הילד? למה זה צריך להיות כל כך משפט כזה ארוך? תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד הזה על קרבו ויחי. שוב, למה לא ויחי? וישמע השם בקול אליהו, ויחי את הילד. אז זה בעצם ההסבר על פי הפשט. עדיין אנחנו נשארים פה עם כמה קושיות. קושיה אחת שלא הצלחנו לפרש על דרך הפשט, זה על איזה אבון היא מדברת. למה היא מתפרצת? נכון שכשאדם מתו מוטל לפניו אסור לשפוט אותו, ויכול להיות שיש לו התפרציות כאלה ואחרות, אבל עדיין, על איזה אבון את מדברת? ולמה את מאשימה אותו? וגם אנחנו עדיין לא יכולים על דרך הפשט להסביר מה זה אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה ודבר השם בפיך האמת. וגם את האריכות הזאת, ותשוב נפש הילד, גם זה לא עד הסוף יכול להיות מוסבר. ולכן אני חושבת שצריך ללכת ולנסות להסביר את ה... יש פה בהחלט איזשהו מימד יותר פנימי שאיתו אנחנו צריכות לנסות להסביר את ה... והמימד הזה זה בעצם הפירוש של האלשך. שמה האלשך אומר לנו? שהקדוש ברוך הוא רומז לאליהו כל הזמן רמזים. הרמזים האלה הם לא רק המציאות של החיים, שבהתחלה הוא היה בנחל קרית, ועכשיו הוא נמצא אצל האישה האלמנה, ואחר כך הילד מת. זה לא רק מציאות שהקדוש ברוך הוא שולח רמזים בצורה של אירועים, אלא זה כבר מתחיל לעלות מדרגה, והקדוש ברוך הוא כנראה גם שולח איזשהו מסר מילולי. זאת אומרת שלפעמים האישה הזאת מדברת, אבל מי בעצם מדבר מתוך גרונה? ריבונו של עולם. יש מצבים שריבונו של עולם מדבר מתוך מתוך מישהו, כי הוא צריך למסור איזשהו מסר. ושוב, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להכיל את אליהו בכפית. הוא רוצה שהדברים יעברו איזשהו עיבוד, איזושהי חוויה. אז זה חשוב שהיא תאמר ולא הוא. אבל אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונה, אז איך אנחנו נבין את המשפט? ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוקים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? תנסו לצייר שמי אמר אל מי את המשפט הזה? ריבונו של עולם לאליהו. נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, מה לי ולך איש האלוקים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? ובוא נהפוך את זה. באת אליי להמית את בני ולהזכיר את אבונו של הבן שלי? אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה התוכחה פה? מה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו? כשהוא רואה שאליהו לא משתכנע, וכל המציאות חיים, כמה שהיא קשה, עדיין הוא אוחז בהחלטה שלו להניש את עם ישראל. מה הוא בא ואומר לו? אתה תהרוג פה את כולם, אז מה? שמה? לא שומעת? הוא בעצם? אוקיי, אבל מה זה מה לי ולך איש האלוקים? כאילו, באת אליי להזכיר את אבוני, הקדוש ברוך הוא מדבר אל אליהו בכלליות. מה אתה חושב שהתפקיד שלך? בדיוק. מה התפקיד של מנהיג? מה התפקיד של גדול הדור? מה התפקיד של נביא? להתחיל לספר לקדוש ברוך הוא מהם האבונות שלנו? אבונו שלום יודע את זה ורואה את זה ומחליט לעשות עם זה מה שהוא רוצה. מה התפקיד של הנביא? להציע לקדוש ברוך הוא סוגים שונים של עונשים? הקדוש ברוך הוא יש לו סל של עונשים והוא מחליט מתי להשתמש במה. אז מה התפקיד של מנהיג? מה היה תפקידו של משה רבנו? איך הוא התנהג כשעם ישראל חטא בחטא העגל או בעוד כל מיני מקרים? ביקש רחמים. אז מה לי ולך איש האלוקים? אני לא מעוניין בתפקיד הזה שלך אם אתה נמצא במקום של להזכיר את האבונות שלהם ולהעניש אותם. אז סליחה, אתה לא עושה את התפקיד שלך. אתה ממית את בניי. תפקיד של מנהיג, תפקיד של נביא, זה להיות העורך דין שלהם. זה לסנגר עליהם, כמו שאמרתם, מצוין. כן? זה להביא אותם אליי, להנגיש אותם אליי עם אור חדש. זה התפקיד שלך, על זה אתה צריך להיאבק, על זה אתה צריך לקחת את כל היצירתיות, את כל האמונה, את כל היצירתיות שלך, ולהשתמש בה כדי להתנהג כך. אז אם זה מה שאתה עושה, אז מה לי ולך? נכון, זה הפלונטר היחיד פה. באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. כן, הם בניי, אז האבונות שלהם זה גם אולי מופנה אליי, אבל את צודקת, זה פלונטר. אני חושבת
שאולי אם הוא יגרום שכל
העולמות, אולי, כי אנחנו גם לא רוצים להשאיר את החוטא בחטאיו. אנחנו לא רוצים שהוא ימות חוטא. ואם הוא ימות חוטא, אז הקדוש ברוך הוא נשאר בעצם עם האבונות האלה, כשהם לא תוקנו על ידי בני האדם, שכל עניינם זה להיות כאן כדי לתקן. אולי? אז באופן הזה אנחנו יכולים להסביר את המשפט הזה, שיוצא מתוך גרונה של האישה. יש לי סיפור על זה, אם תזכירו לי אולי בסוף השיעור, אני אספר לכם משהו שקרה לי פעם, שאמרתי משהו שממש לא היה קשור לשום הבנה וידע שכלי, או... זה היה מעניין. אם תזכרו ואם יהיה זמן. עכשיו, איך נסביר את ההמשך? מכיוון שהקדוש ברוך הוא בא אליו בטרוניה שהוא ממית את בני ישראל, את עם ישראל, מה אליהו עושה? את כל ההשתדלות להראות שהוא מחיה. זאת אומרת, אני לא ממית, ריבונו של עולם, אני לא ממית. וזה שאני עכשיו, אתה רואה אותי ככה, זה לא בא ממקום שאני רוצה להמית אותם. זה בא ממקום אחר. והוא עושה את כל ההשתדלות להראות את זה ולהפגין את זה. והעריכות הזאת, תשובנה יש נפש הילד הזה על קרבו, זה אומר שאני רוצה לקחת אותם ממקום אחד בעצם ולהעביר אותם למקום אחר. תשוב זה לשון להשיב, לשון תשובה. אני מכה בהם כדי שהם ישובו בתשובה. וזאת מכה קטנה, ותכף נדבר על זה, לעומת מה שעלול לקרות אם אני לא אתן את המכה הזאת. אז כל זה, זה בא מאהבה. ואיך נבין עכשיו את סוף הפסקה? ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, אחרי שהראית לי את ההשתדלות שלך, אחרי שהיית במקום שאתה מחיה ואתה מוסיף חיים לעולם, והילד הזה, אם הוא משול לעם ישראל, אז אני בעצם מגלה שאתה, כל עניינך, ויש לך גם את היכולת לעשות את זה, זה להוסיף חיים לעם ישראל, אז אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה הוא דבר השם בפיך האמת. איך נסביר את זה לפי הראייה הזאת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול. איך דברי השם נכנסים פה? זה לא רק שיש את הכוח, נכון שיש את הכוח, אבל כוח לא תמיד מראה על איזה מהות. אז אתה זה ידעתי, איזה ההבנה נפלה עכשיו לעולם? אתה זה ידעתי כי איש אלוקים אתה. עכשיו, כשאתה עושה את התפקיד שלך ואתה בא לקראתם, ואתה מחיה, ואתה מוסיף חיים בעולם, אתה לא עוצר, ההפך, אתה מוסיף חיים, עכשיו אתה עושה את התפקיד שלך, עכשיו אתה איש האלוקים, עכשיו דבר השם בפיך הוא אמת. זאת אומרת, עכשיו אתה מתנהל עם התפקיד שלך בצורה אמיתית, לא כמו קודם. לעומת פסוק א', שאליהו הנביא בא ומכריז, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, בסופו של דבר, הפרק מסתיים, ודבר השם בפיך האמת. מה ההבדל? מה ההבדל לבין הכרזה שהכל יתנהל כי אם לפי דברי? לבין... המסר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא דבר השם בפיך אמת. אז מתי אתה עושה את התפקיד שלך באמת? כשדבר השם בפיך. זאת אומרת, כשאתה רואה שאני כל כך מתעקש שאתה תרחם עליהם, אז הגיע הזמן שאתה באמת תלך עם זה. ותקשיב לדבר השם, לרצון השם, להנהגת השם, איך שהיא רוצה לנהוג עם הדור הזה. לא רק לפי דברי. זאת תובנה שאפשר להסתכל ככה על הדברים. אני חושבת שזה בהחלט עונה לנו על כמה קושיות שהיו כאן, שבהחלט לא באו לידי פתרון בצורת הלימוד של הפשט, והן גם מתאימות להדרכה של האלשך, שאומר לאורך כל הפרקים האלה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח פה רמזים לאליהו הנביא. עכשיו, מה זה אתה ידעתי? עכשיו אני יודעת, אבל אני גם מבינה את מה שקרה בעבר. יש לי גם הבנה, לא רק למה שעכשיו קורה אחרי שהחיית את הילד, אלא אני גם מבינה את ההתנהגות שלך קודם. מה? כי כל העניין פה זה לא ללמד את אליהו. את מי באים הפרקים האלה ללמד? זה לא סתם סיפור שנזיל דמעה על אישה אלמנה ויתום, ופתאום הוא חולה והוא מת, ואיזשהו פלא נוראי קורה כאן שאף פעם לא שמענו עליו. זה לא סתם בשביל שנגיד וואו. יש פה כל הוויכוח הזה, כל העניין הזה, כל הדו-שיח הזה, זה בשביל ללמד אותנו מה תפקידו של מנהיג, איך הוא צריך לפעול עם המציאות. אנחנו גם צריכות להבין שזה מאוד מורכב, זה לא שחור לבן. יש פה אליהו שהוא בטוח בדעתו, סגור על עצמו מאוד חזק. אז איך דוחפים מישהו שסגור על עצמו? איך מתנהלים איתו? מכריחים אותו? אז מה זה יעזור? בסיטואציה אחרת שהוא ניתקל בה בחיים, נפעל אותו דבר? לא, צריך ללמד, צריך להעביר תהליך. אליהו הוא איש גדול, הוא איש ענק, הוא מבין את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו מיד. כל התהליך הזה, אלוהים גם יודע מה יהיה בסופו. כל התהליך הזה, נכון, זה גם בא בשביל אליהו. הנה, בסופו של דבר, הוא אחיזתו במידת הדין נחלשת. בסופו של דבר, היא נחלשת. אבל יש פה מסר בשבילנו. איך אנחנו צריכים להתייחס לחברים שלנו שחוטאים, לדור שלנו שחוטא? האם לכעוס? האם לחשוב שהם לא יעלו על עגלת הגאולה? נשאיר אותם בצד ונעלה אנחנו ונרוץ? מה נעשה איתם? ואם הם כן צריכים להצטרף, אז איך? אז איך נטפל בהם ואיך נשכנע אותם? איך ניגש אליהם, באיזה דרכים, מה תפקידו של מנהיג. ומעבר לכל, יש פה אדם שיש לו אופי מאוד 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 מסוים, הוא איש אמת לכל דבר, הוא מאוד מדויק, הוא לא יכול לוותר על העונש. מצד שני, יש בו גם המון טוב והמון רחמים והמון אהבת ישראל. צריך להבין גם את האופי המסוים של 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 מה זה של הקנאות הזאת, איך זה מסתדר איתו. אז אתם חושבות שהוא השתכנע? לא, הוא לא השתכנע, אבל הוא נאלץ לעשות איזשהו מעשה, וזה אנחנו נראה לפי המדרש במקור אחד. כן,
למה הוא רוצה לדבר דרך האישה?
כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את אליהו איזושהי דרך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו להתגלות אל אליהו ולומר לו, תשמע, מסיבות כאלה וכאלה אתה צריך להפסיק ולוותר ולבטל את העונש. הוא לא רוצה לבוא באופן ישיר. אם הוא יבוא באופן ישיר, אז מה אליהו יגיד? מה הוא יגיד? יש לו אפשרות להגיד, לא רוצה, לא מוכן. ויש לו אפשרות להגיד, אוקיי, ריבונו של עולם, אתה קובע, לא אני, בסדר, בבקשה, תבטל את העונש, קח את המפתח, תבטל את העונש, תביא את הגשם. מה לדעתכם הוא יעשה? מה לדעתך הוא יעשה, דניאלה? אם הקדוש ברוך הוא יפנה אליו ישירות, הקדוש ברוך הוא יכול פשוט לקחת את המפתח, הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד לו, אני לא מוכן. מה לדעתך אליהו יעשה? משהו יותר גרוע. בסדר, אבל גם אליהו צריך ללמוד פה משהו. אז האם אליהו ילמד, אם בוא נגיד שתקרה סיטואציה שהקדוש ברוך הוא יגיד, די, גמרנו, תן את המפתח, הסיפור הזה נגמר. האם לדעתך אליהו למד משהו מזה? משהו השתנה אצלו? או שבפעם הבאה כשהחטאים יעלו על גדותיהם ועם ישראל, איך אומרים, יקדוש את השאה, מה אז הוא יעשה? הוא שוב ינקוט באותה שיטה. כי הוא לא למד.
אליהו הוא כזה גדול, הוא באמת שהוא גדול, הוא מזה מזה, אבל כמו שאיתה, האמת היא שאליהו קנה אליה כאילו לקדוש, סבבה. אבל אם זה לא מתאים את הדור, אז למה לא, כאילו כמו שעכשיו הרבנית אמרה, איך אנחנו צריכים להוביל את האחים שלנו שכאילו טועים בדרך, כי אנחנו אוהבים אותם, אבל איך לחנך אותם, איך לקרב אותם. ברור לי שזה לא, בדרך שאליהו הוא עשה, ברור לי שזה היום לחנך את הדור שלנו, זה דרך העבר, כאילו. אז אם הדרך שאליהו קשה, היא קשה, היא לא מתאימה, כאילו היא לא מתאימה לאותו דור.
למה את חושבת שאת מבינה שצריך לחנך את הדור בדרך של אהבה? הנה, אמרת את זה. איך הגעת היום, 2,000 שנה, 3,000 שנה אחרי אליהו הנביא, איך הגעת למסקנה הזאת שצריכים לגשת בדרכים של אהבה, בדרכים חיוביות, לתת את הכבוד, גם הם בני אדם, יש להם סיבה מאחורי מה שהם עושים. הם גם לא למדו, אף אחד לא חינך אותם. קיצור, יש מיליון סיבות למה לגשת. מאיפה אנחנו היום יודעים את זה? איך הגענו למסקנה הנפלאה הזאת? איך? מתוך הסיפורים האלה. כי פעם העולם לא חשב ככה, פעם העולם לא התנהג ככה. פעם אפילו היהדות חשבה אחרת, התנהלה אחרת. אדם גדול כמו אליהו הנביא, הוא לא מסוגל עכשיו להרפות מהעונש הזה. עכשיו, זה לא נובע מאכזריות. אולי כן, זה לא נובע מאכזריות. תכף אנחנו נגיע לזה ונבין. זה לא דבר שנובע מאכזריות. יש פה הסבר ארוך מאחורי כל השיטה שלו. הוא חושב שאם עכשיו הוא יוותר להם, ולא יעניש אותם, ואם ימשיכו להתנהג ככה, אז יבואו עליהם צרות עוד יותר גדולות. והמכה הזאת שהוא נותן להם, הוא בטוח שהיא מכה קטנה לעומת מה שעוד יכול לקרות להם בעתיד. נכון, אז יש פה ויכוח, ואליהו נמצא במקום מספיק מכובד כדי שהוא יכול להרשות לעצמו להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא גם חושב שאליהו נמצא במקום מכובד, ולכן הוא מתנהל עם הוויכוח הזה, והוא מאפשר את הזמן. והוא נכנס לתוך הוויכוח, ועומדים פה כביכול שני אנשים, זה לא אנשים, אבל שני צדדים שהם כביכול שווה ערך, כי הקדוש ברוך הוא גם רוצה להגיד לנו, תשמעו, יש לכם בעם הזה נשמות שבהחלט אני מקשיב להם, ובהחלט הם חלק מההנהגה שלי את העולם. הרצון שלהם לדבוק בי, הוא כל כך מלא את כל העולם, הם כל כך מדויקים בהבנת הדבקות בהשם, זה שאני מוכן לשתף אותם, ואני מוכן גם להקשיב להם. כמובן שמצטרף לכאן דור חוטא, שבהחלט מגיע לו, אבל יש פה, אחרת הלימוד הזה לא היה קורה. אבל ויש פה גם לימוד עתידי שאליהו צריך ללמוד, ויש פה איזושהי נקודות בתוך האופי המושלם שלו, עוד נקודות מסוימות עדיין שצריכות שכלול.
הוא מתקן, אליהו מתקן את ה... עד היום, את כל הדורות, אני אמרתי שאליהו מתקן כמו מעם, והיום הוא נמצא
לכל הדורות. כן, אנחנו נגיע לזה יותר לקראת סוף השנה, להבין באמת את העניין הזה שהוא חי לנצח ולעתיד לבוא. ופה באמת יש, אחרי שראינו שיש פה איזשהו עומק, חייב להיות איזשהו עומק בתוך הפסקה הזאת. כדי להבין, קודם כל זה עוסק בתחיית המתים, אז בוודאי שזה, יש פה סודות, אבל מעבר לזה, אחרת לא היינו יכולים בשום אופן להסביר את, את ההתבטאויות האלה. בואו נראה עכשיו שיש כאן באמת עוד עומק נוסף. תסתכלו במקור 3, נוותר עכשיו על מקור 1 כי כבר אין לנו זמן. תקראו את זה בעצמכם, כבר דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם. תראו מקור 3, מה אומר לנו מקור 3? יש פה מדרש שמביא אותנו להבנה עוד יותר עמוקה. למה בעצם הילד מת? עד עכשיו הסברנו שצריך להכניס את אליהו לסיטואציות יותר קשות כדי שהוא ירחם. עכשיו אומר לנו המדרש משהו אחר לגמרי. מקור 3, המדרש, מדרש רבה. דבר אחר, לי גלעד, יש פסוק בתהילים שאומר, לי גלעד, לי מנשה, אפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקי. פסוק מדבר על אי אלו שבטים, כשבהתחלה הוא מזכיר את גלעד. גלעד, איפה זה נמצא? איפה נמצאת הנחלה הזאת? בעבר הירדן המזרחי. היא שייכת כנראה לשבט גד. ראובן, גד וחצי שבט המנשה היו בצד המזרחי. אז לי גלעד, לי מנשה, אפרים זה עשרת השבטים, אפרים העוז ראשי, יהודה זה המלך, זה המחוקק, יהודה מחוקקי. אוקיי, זה הפסוק. אומר המדרש על המילים לי גלעד. אמר סימה בר כתפה בשם רבי שמעון בן לוי, אמר האלוהים, אם יאמר לך אדם שאין המתים חיים, אם יבוא אי פעם מישהו ויקפור בתחיית המתים, את אמור לו, הרי אליהו, שהוא בא מהגלעד, נכון, אליהו הגלעדי, אליהו התשבי, כן? הוא בא מהגלעד, שנאמר, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, רגע, לא, דילגתי כאן? יאמר לך שאין תחיית המתים, את אמור לו, הרי אליהו שהוא בא מגלעד. מה זה הרי אליהו שהוא בא מגלעד? הוא עשה את זה, נכון? שנאמר, ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד. הוא מעיד שכבר החייתי את המת, בנה של צורפי, צורפית. צורפית זאת האישה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך צורפתה. זאת האישה הזאת שגרה שם בצפון בצורפית. למה צורפית? אמרנו, לא בגלל שיש מקום כזה שנקרא צורפית, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא שוב רוצה לרמוז לאליהו שבגלל העונש כבר נצרפו מעשיהם של ישראל. די, מספיק. המעשים שלהם כבר השתפרו. זה כמו זהב שאתה מביא אותו אל הצורף והוא מנקה אותו מהאדמה ומהבוץ. נכון? צורף, מה הוא עושה? נצרפו מעשיהם של ישראל. עוד רמז. אין מקום כזה צורפית. אין דבר כזה האישה הצורפתית. מה, הוא הלך לצורפת, לאירופה? אז זה ההסבר. נצרפו מעשיהם. מרוב סבל של בצורת, הם כבר משתפרים, אז אולי די. אולי מספיק. אבל לא, לא הספיק. בא הפסוק, בא המקרה הזה שהילד מת כדי להגיד קבל עם ועדה לנצח, לדורי דורות, לעם ישראל ולכל מי שאי פעם יעז להגיד גם אם הוא לא מעם ישראל שאין, אין תחיית המתים, לא ייתכן כזה דבר, אני לא מאמין בזה, הגוף לא עלינו מה שקורה לו בקבר, אתה יכול להאמין שיקומו אנשים לתחייה? או ברגעים של חולשה, שאנחנו כל כך נרצה שאלה שאיבדנו יחזרו אלינו ויהיה לנו כבר קשה להאמין בזה, אז תזכרו, לי גלעד. אז כל הסיפור הזה בא לומר לנו, יחזק אותנו בעניין הזה שאכן, כן, תהיה תחיית המתים. זו הסיבה של הסיפור הזה, זאת אומרת, הסיפור... אז אם ככה, הסיפור הזה בכלל לוקח אותנו לאן? מוציא אותנו מתוך התקופה, מתוך הפשט, זורק אותנו בכלל לאחרית הימים. למה? למה פה בנקודה הזאת כל כך חשוב לאליהו לזרוק אותנו לאחרית הימים? למה כל כך חשוב לתנ"ך בנקודה הזאת לזרוק אותנו לאחרית הימים? מצוין, לא חשבתי על זה, יפה מאוד. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו עלולים לחטוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, הגאולה תגיע, תהיה תחיית המתים, נכון. ומנקודת מבטו של אליהו הנביא.
אולי גם כאילו, אני לא יודעת בעצם מנקודת מבטו של אליהו.
כן.
אבל נגיד, כאילו, כמו שכאילו אליהו מביא אותנו כאילו כזה רחוק, אז ככה גם תהליך שהשם... כאילו,
כמו שאני קודם אמרת, את
התהליך של החנך בעבר, וכל זה כמו שאנחנו מלמדים את זה בסיפורים האלה, שאנחנו מלמדים את זה, כמו 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 שאנחנו מלמד
כמו שאליהו זורק אותנו, נוסח בנו תקווה עתידית, כך מה?
זה קצת מסתדר לי, אבל כמו שקודם אמרת, מפה אנחנו לומדים, כפי ששאלתי תראה
כן. אוקיי, לא, אני חושבת שאת מדברת על מה שאני תכף אגיע אליו. מה לא ככה יקרה? לא, בהחלט אנשים יכולים לגרום לאדם לעשות חשבון נפש, וזה מה שקרה. נכון, הסיפור הזה הוא מורכב, אליהו כן צודק, חלק חזרו בתשובה, אז למה הוא ממשיך את העונש? כי זה לא מספק אותו. לא מספק אותו. נביא עומד מול מלך. מה קורה עם המלך? מה שלום אחאב בדיוק, מה הוא עושה ברגע זה? ומה עם אשתו איזבל? האם היא הפסיקה לרדוף את הנביאים? האם היא עשתה תשובה? האם הם הרסו את כל הבמות וניצו את כל הבעלים? עד שזה לא יקרה הוא לא יוותר. מבחינתו העסק צריך להיות שלם. נכון. זה מתחיל לקרות, לא מספיק. זה בשביל אליהו לא מספיק כדי להרים ידיים. הוא רוצה את המדרגה שהוא מאמין בה, והוא נמצא בה, והוא בטוח שבשביל עם ישראל זה כלום כדי להגיע אליה. הוא בטוח בזה. אנחנו אולי לא בטוחים בזה, אבל הוא בטוח, מרוב שהוא מבין מה זה סגולת ישראל, הוא בטוח שבשביל עם ישראל זה כלום כדי להגיע למדרגה הזאת. והם מסוגלים והם יכולים. והוא לא מוכן לוותר להם. עכשיו, למה באמת במקום הזה, בנקודה הזאת, אליהו פותח לנו איזשהו צוהר, איזשהו חלון לעתיד לבוא למציאות אחרת? כי במקום הזה שעכשיו אנחנו נמצאים בסיפור שלנו, יש לנו המון קושי איתו. לא פשוט לנו עם איכשהו מתנהג, אנחנו אולי אפילו קצת כועסים, כמו שאת אומרת. הנה, כבר חזרו בתשובה, כבר העונשים כבר, העונש הזה כבר די ועותר, משהו עולל פה, די, הקדוש ברוך הוא אומר לך ואומר לך, מספיק, די, תקשיב לו, עשית את מה שעשית, מה שפעל פעל, אולי מספיק, כן, אנחנו מרגישים איזושהי הרגשה כזאת, בא אליהו ואומר לנו, אל תשכחו מי אני, הנה תסתכלו שנייה אחת, אני פותח לכם סדק לגאולה. מה יקרה בגאולה? מה אני אעשה? מה יהיה התפקיד שלי בגאולה? ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. אליהו נביא תפקידו לבשר על המשיח. בו המשיח זה גאולה, זה שלמות, זה ריפוי, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. תהיה כאן איזושהי תשובה, איזושהי הרמוניה, לא ויכוחים, לא מריבה, בדיוק מציאות הפוכה. אתם רואים אותי? זה אני. אז אם זה אני שם לעתיד לבוא, זה אני גם עכשיו. אל תשפטו אותי ככה, כי זה לא בא ממקום כזה של אליהו, הוא אכפת מה אנחנו שופטים אותו, אלא זה כדי להראות לנו שבעומק העניין הוא מיטיב עם עם ישראל גם עכשיו. כי אליהו יודע טוב מאוד, וזה מה שרציתי קודם להגיד, שהמכה הזאת היא מכה קטנה לעומת המכה שהם עלולים לקבל, ובאמת הם קיבלו. מה המכה הקשה שאנחנו קיבלנו, שעשרת השבטים קיבלנו, קיבלו? הם גלו לגוזן ולמקומות שאפילו את שמם אנחנו לא מסוגלים לומר. הם התרחקו מאות אלפי קילומטרים מאדמת ארץ ישראל. הם הלכו לאיבוד באזור פרס, הודו, תימן. משם התגלגלו איכשהו, כן, זה בני מנשה, ומשם התגלגלו לאזור אפריקה, ואנחנו חושבים שאולי מצאנו אותם באתיופיה. תראו איזה סבל. לא, שלא נדבר על הגלות עצמה, על המלחמה עם אשור, על הדם שנשפך שם, על הביזיון של נשים וטף וזקנים, ועל הצבא שנלחם והפסיד. כל הגלות הנוראית והארוכה הזאת של אנשים שנותקו מאדמתם, נותקו מתורתם, על זה אליהו חושב. שם הוא נמצא, והוא אומר, חבר'ה, העונש הזה קטן עליכם, תסתכלו מה אני אומר לכם, בואו, בואו, זה טיפה מאמץ, רק שלא נגיע לשם. אבל מגיעים, בעוד 130 שנה, מהנקודה שאנחנו נמצאים בה פחות או יותר עכשיו, כל עשרת השבטים ייעלמו, כלא היו עד היום הזה. אז אתם מבינים שיש פה אהבה גדולה? אתם מבינים שיש פה רצון טוב? רצון למנוע אותם מלהגיע לאן שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו. ולכן הוא אומר להם, כמו שאתם יודעים שאני שם, אל תתאכזבו. אני שם, וזה יגיע. יבוא יום שאני אבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אבל מה שאני שם זה גם אני פה. רק זה מופיע כרגע בצורה אחרת. כרגע, מרוב אהבתי. אליכם, מרוב חמלתי אליכם, אני מביא עליכם מכה כזאת שנראית לכם גדולה ונוראית וקשה, ושאתם לא יכולים לעמוד בה. רק כדי להזכיר ולומר, אותו ילד שאליהו החיה אותו, זה הנביא יונה. כמו שכתוב במדרש פרקי רבי אליעזר, מקור 2, תנא רבי אליעזר, יונה בן אמיתי, בן צורפית אלמנה היה, בנה אשר החיה אליהו. ולכן קוראים לו יונה בן אמיתי, כי היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה, ודבר השם בפיך אמת. מפה אומרים חז"ל, קוראים לילד הזה יונה בן אמיתי. לא שקראו לאבא שלו אמיתי, אלא שמעצם ההחייאת הילד אנחנו מגלים את האמת, מי זה באמת אליהו. אם זה מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא שאומר למטיף לאליהו ואומר, מה, באת להמית? לא, לא באתי להמית. הנה עובדה, החייתי את הילד. אני כן נמצא בנקודת האמת, בנקודה הנכונה, בנקודה האמיתית, אני נמצא בה. אתה חושב שבאתי להמית, אתה חושב שבאתי לתת פה סקירה על אבונות? לא, אני נמצא במקום האמיתי, לא איבדתי את שביל הזהב, וכל מה שאני פועל זה מתוך השיקולים האלו. אין לי שיקולים אחרים, לכן קוראים לילד יונה בן אמיתי. טוב, שיעור הבא אני רוצה לדבר על הטל, ובעצם יותר שיעור על תחיית המתים, נושא של תחיית המתים. והאם אתם רוצות שנדבר קצת על משמעות המוות, אז יש שנים שבנות לא רוצות לגעת בזה, יש שנים שרוצות, אז תאמרו לי, כי יש לי שיעור על העניין הזה.
בעניין המוות?
כן. לא תמיד זה ברור לכל אחת. אני לא, אין לי מושג מה כל אחת עברה, ואני לא רוצה לגעת במקומות שהם יכולים להיות מאוד כואבים. אבל אם רוצים, אז תאמרו לי, אז שבוע הבא אנחנו נדבר על תחיית המתים, ואולי גם בכל הנושא הזה שקצת מה זה מוות בראיית היהדות. כן. לא, לא ארוך. עכשיו, הקטן שלי היה בן שנה, כמה חודשים, הוא זחל, התחיל קצת להיעמד. הייתה לו מין תופעה שאולי אתם מכירים אותה, שילד בוכה, כשהוא מתחיל לפקוט, בוכה, 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 ואז מצפים לנשימה, שהוא ייקח אוויר, כי כשהוא מתחיל לפקוט, ואז שהוא ייקח את האוויר. אז הוא לא היה הוא לוקח את האוויר. זה היה נורא מלחיץ, והלכנו לרופאים לבדיקות, ואמרו לנו שזה עניין פסיכולוגי. לא, לדאוג, הוא לא יקרה לו כלום מזה. ברגע שהוא יצטרך לנשום, הוא ינשום. ואמרו לי, אם את נורא בלחץ, אז פשוט, כשאת כבר ממש לא מסוגלת, אז תני לו באופן פתאומי איזושהי צביטה, ואז הוא ייבהל ויקח את האוויר, כמו שאת רוצה שיקח את האוויר. אוקיי, אז זה מה שהייתי עושה, כי באמת כבר לא הייתי מסוגלת. היו לו יום אחד, אחרי מקלחת, הוא מסתובב, אני הולכת להכין לו דייסה, ואז אני שומעת בום, הוא נפל קצת אחורה, קיבל מכה בראש, והוא התחיל לבכות. טוב, כמובן שאם הוא מתחיל לבכות, מתחיל הסיפור. אז אני באה, וגם בעלי באה, ומחכים שהילד ינשום. והילד לא נושם. ועושים את מה שאמרו לנו לעשות, שתמיד עבד, וזה לא קורה. והוא לא לוקח את הנשימה. והוא כבר מפסיק לבכות. והוא כבר מכחיל באזור שפתיים, ואז הוא שומט את הראש. ואנחנו לא יודעים. פשוט לא יודעים. והבת שלי מתקשרת למוקד, ואז פתאום אני אומרת, תעשה לו איימליך, אולי הוא בלה משהו. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה איימליך, ואני גם לא ידעתי, לא עלה בדעתי גם, לא חשבתי על זה שנתקע משהו. לא חשבתי. בשכל. כי רגע אחד הנחתי אותו כאן והלכתי, ואני רואה מה הוא עושה. ואז, אתם יודעים מה זה איימליך? זה חשוב לדעת. כשתינוק בוכה, כשילד קטן בוכה, הוא גם מבוגר. יש חשש לגוף זר שנתקע בקנה הנשימה, לוחצים בבת אחת חזק מאוד במפתח הלב, נקודה מסוימת פה, מתאים את הגוף קדימה, ואז הגוף הזר הזה אמור לצאת. ובאמת יצא לו קק כזה, של טוש, שכנראה הוא לקח מהחדר של הבנות שצברו בטושים, וזה נכנס לו לגרון, וכשהוא נפל אחורה זה התגלגל אחורה, והוא בכה מהמכה, אבל הוא לא יכל לנשום. אז חברה אמרה לי, תראי איך הקדוש ברוך הוא, איזה השגחה פרטית, איך הקדוש ברוך הוא נכנס לך לתוך הגרון ואמר לך מה לעשות? וזה משהו שאני באמת לא התעסקתי בו, לא ידעתי עליו. ועלי ידע מה זה, אז הוא עשה את זה. ובינתיים גם כבר הגיעו הצוותים של האמבולנסים, נורא מהר הם הגיעו. זהו, זה לא שאני מתיימרת לומר שום דבר, כן? אבל אני אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא באמת, עד כדי כך, השגחה יכולה להיות כל כך אישית ופרטית לבן אדם שפתאום הקדוש ברוך הוא גורם לו לומר משהו כדי שהוא יוכל לעזור לעצמו. לא, איפה שלי? יש לי. תודה. יש שיעור שמצפים. ייגמר. להתראות, תרגישו טוב, תודה רבה.